המידע הכלול בפודקאסט נועד לתת מידע כללי בלבד. אין להסתמך על המידע או לראות בדברים ייעוץ מקצועי, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי או חוות דעת מקצועית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש צורך לפנות לבעל מקצוע המתמחה בתחום הרלוונטי באופן פרטני.
פרישה בקליק, פודקאסט ייעוץ פנסיוני ומדריך לפרישה נכונה, עם ליבת קמפלר ואלי יוניאן.
שלום לכם, שמחים שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף של פרישה בקליק, פודקאסט ייעוץ בנושא פרישה נכונה לגיל השלישי, שמטרתו לסייע לכם או להורים שלכם לא לצאת פריירים עם הגעה לגיל הפנסיה. אני אלי יוניאן, סוכן ביטוח, מתכנן פרישה, מורה דרך ומומחה בכלכלת משפחה. ואיתי?
אני ליבת קמפלר, שלום אלי. אני מומחית פרישה CFP, גרונטולוגית פיננסית, אני יועצת מס, סוכנת ביטוח כבר מעל ל-20 שנה. מה שלומך אלי?
שבח לאל.
בפודקאסט היום אנחנו נדון על מקרים שרלוונטיים לכולנו, הם יכולים גם לשנות מהותית את תחילת החיים שלכם או של הוריכם בגיל הפנסיה. אנחנו ננתח כל מיני מקרים ואנחנו ניתן כאן טיפים וכלים פרקטיים איך אפשר לנהל את הליך הפרישה בצורה נכונה, איך נערכים לזה נכון לאורך השנים, ובעיקר מהזווית הכלכלית, לא רק.
אתם יכולים להזין לנו באפליקציה, באתר רדיו 100FM, גם בספוטיפיי, באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, חפשו פרישה בקליק. היום נדבר על עובדי משרד החינוך שפורשים.
נכון. אנחנו הולכים לדבר בעצם על הפנסיה לעובדי הוראה, כי לעובדי הוראה יש כל מיני נתונים קצת שונים מעובדים אחרים, למרות שהם מאוד תומים לעובדים שהם בעולם הציבורי, משטרה, מטש, רפאל, יש להם בעצם כמה דברים מאוד ספציפיים, אנחנו הולכים לדבר עליהם היום, חלקם רלוונטיים רק לעובדי הוראה וחלקם גם לעובדי מה שנקרא...
לעובדים באופן כללי.
עובדים באופן כללי, אבל בעיקר למדינה, עובדי מדינה. קודם כל, אנחנו נתחיל בזה שעובדי הוראה נחלקים קודם כל שתי קבוצות. יש לנו שתי קבוצות. קבוצה ראשונה מדברת על הפנסיה, אלה שמבוטחים בפנסיה התקציבית. הפנסיה התקציבית... בעולם שלנו, כשאנחנו מוציאים מסלקה פנסיונית, או כל אדם שמוציא מסלקה פנסיונית, שדיברנו על זה בפודקאסטים הקודמים, המסלקה הפנסיונית צריכה לתת לנו כמה צבירה יש לנו בקופה. כשאנחנו אומרים פנסיה תקציבית, הראש של כולנו הולך לפנסיה שאנחנו הרווחנו, נכון? הפקדנו כסף. פנסיה תקציבית לא תופיע לנו בתוך המסלקה הפנסיונית. למה?
למה?
מכיוון שהמעסיק... לא מפריש כסף. פנסיה תקציבית...
תחזרי על זה שוב, ליבת.
פנסיה תקציבית אומר שהמדינה בעצם מפקידה זכויות. היא צוברת זכויות לאותו עובד, היא לא מפקידה כסף בפועל. אותם אנשים בכלל לא משלמים לפנסיה, אבל בעתיד תהיה להם פנסיה לפי אחוזי צבירה. שזה נהדר... אנחנו לא הולכים להיכנס לזה כרגע, אנחנו גם דיברנו על זה בפודקאסטים הקודמים, אבל אחד הדברים שחשוב לדעת זה שאם אנחנו מוציאים מסלקה פנסיונית, זה לא יהיה שם. הקבוצה השנייה מדברת על פנסיה צוברת, או פנסיות ותיקות. הפנסיה הצוברת זה כספים שבפועל כן מופרשים. בדרך כלל הכספים שמופקדים לקופות האלה יהיו 6% תגמולים על חשבון עובד, 6.5% תגמולים על חשבון המעסיק, שזאת בעצם הפנסיה שלהם, ו... לפיצויים, הכסף שהם יכולים לפרוש, לקבל אותו חד פעמי, לפעמים כן, לפעמים לא, עוד 6%. בדיוק, למה 6%?
ככה.
אלה התנאים, זה התקנון שיש לעובדי הוראה.
אבל יש להשלים.
או, אנחנו תכף נדבר על ההשלמות, אבל לפני זה, אחד מהדברים שאנחנו נתקלים בצורה שוטפת, זה שאין לאותם אנשים את ההבנה, אותם עובדים, הבנה ש... בקופות גמל שמופקדות מעבר לפנסיות, יש קופות גמל שנקראות גל.
קלנית.
קלנית. הקופות האלה הן קופות מיוחדות סקטוריאליות לעובדי הוראה. בקופות האלה יש גם כספי פיצויים. וכשהם פורשים מהעבודה, לא משנה אם זה בגיל פרישה או בגיל מוקדם יותר, יש שם כספי פיצויים שצריך לעשות עליהם התחשבנות מס.
על איזה סכומים אלה? על איזה...
אנחנו מדברים על סכומים מאוד קטנים יחסית.
אבל איזה חלק מה...
אז יפה. קופות גמל, גל וקלנית בדרך כלל מדברות על שעות נוספות. כשאנחנו מפקידים, יש לנו בסיס של שכר, ועל בסיס השכר הזה אנחנו עושים שעות נוספות, ועל השעות הנוספות האלה אנחנו מקבלים עוד כסף לפנסיה. אבל בצורת... לא פנסיה רגילה, אלא בצורת קופת גמל. ומה אנחנו צריכים לעשות בגיל הפרישה עם הכספים האלה? עם כספי הפיצויים בתוך קופת הגמל, או שאנחנו נמשוך אותם, או שאנחנו, דיברנו על זה בפודקאסטים הקודמים, נייעד אותם לפנסיה שלנו, לקצבה. יש לנו את האופציה הזו.
כלומר, הפנסיה תגדל מעבר למה שיש ב...
יפה מאוד. אם אנשים בעצם לא הגיעו לאיזושהי פנסיה שהם רוצים להגיע אליה, אז אנחנו יכולים לקחת את הכספים, להעביר אותם לפנסיה ולקבל גם מהם פנסיה חודשית נוספת. איפה הטיפ שלנו פה? כשאתם פורשים, אם אתם עובדי הוראה, או הוריכם עובדי הוראה, ואתם עומדים לקראת פרישה, צריך להסתכל בטופס 161 שניתן לכם על ידי משרד, מנהל הגמלאות, משרד החינוך, צריך לראות שמופיע שם לא רק הפנסיה עצמה, אלא גם קופת הגמל. ושם צריך לראות קופת הגמל, צריך לעשות עליה התחשבנות מס. והרבה פעמים מה שקורה, שאנשים עושים את כל התהליך, פורשים, מתחילים לקבל פנסיה, ואחרי כמה שנים באים למשרד שלי ושל אלי ואומרים לנו, שלום, יש לנו קופת גמל, יש בה פיצויים, יש בה תגמולים, ואנחנו מעוניינים למשוך אותם. ואז מה אנחנו אומרים להם? אי אפשר. כי כבר עשיתם את כל התהליך. אנחנו לא יכולים לחזור אחורה ו... לתקן את מה שכבר נעשה, כי כמו שדיברנו בעבר, הליך הקיבוע זכויות, הפטור מהפנסיה, הוא הליך חד פעמי שאי אפשר לחזור בו. ואותם אנשים צריכים לשלם עליו, על הכספים האלה מס, או שהם מקבלים מהם פנסיה, פנסיה נוספת. אז זה בעצם הטיפ הראשון שיש לנו לעובדי הוראה. יש לנו את הפנסיה עצמה, בין אם זו פנסיה ותיקה, צוברת חדשה, יכול להיות מנוף, יש כאלה של מנוף, ויש לנו את הפנסיה התקציבית, על זה מתווסף לנו לשעות הנוספות קופת גמל, שיש בה גם כספי פיצויים שצריך לעשות על המתחשבנות מס, ועל זה יש לנו גם קרן, קרן השתלמות. הקרן השתלמות שהיא מיוחדת לעובדי הוראה, ודרך אגב, אלי, הידעת שההפרשות לעובדי הוראה בקרן השתלמות שונות מההפרשות לכל אדם שכיר רגיל?
תסבירי.
ההפרשות לעובדי הוראה גבוהות יותר. אוקיי? ובגלל זה גם אנשים, עובדי הוראה, שרוצים לפדות את קרנות ההשתלמות טרם זמנם, לא יכולים. יש לזה חוקיות מאוד מאוד ברורה, וגם פה עולם הפרישה בא לידי ביטוי, כי רק אחרי שתפרשו, יש לכם זכויות מתירות גבוהות יותר למשיכת הכספים.
דיברת, תוך כדי הדברים האלה גם הזכרת על כך שמקבלים גם מאגף הגמלאות וגם ממשרד החינוך את ה-161. למה שניים? ומה ההבדלים ביניהם?
אז אנחנו אולי נדבר על התהליך. כשאנחנו נפגשים באדם פורש, בוא נדבר על... הגיעה אלינו גברת נחמדה לפני כמה זמן, בת 68, הייתה מנהלת מאוד גדולה במשרד החינוך, הגיעה אלינו ואמרה, אני רוצה לפרוש. והתחלנו להסתכל, ואחד הדברים שאנחנו תמיד מבקשים להוציא, כשאדם מבקש לפרוש, משרד החינוך צריך להוציא לו דף מאוד מסודר, שאתם יכולים כבר היום, דרך אגב, לבקש מחשבת השכר שלכם, אתם יכולים כבר היום לפנות לחשבת השכר ולבקש ממנה. אתם רוצים לדעת מה התנאים שלכם, מה הוותק שלכם.
הם לא כל כך אוהבים לתת את זה, אבל...
נכון, אבל לדרוש, לראות שנכנס בתוך הוותק, הוותק הצהלי שלכם, זה גם מאוד מאוד חשוב. ו... עוד דבר שהם צריכים לצרף שם, זה את פירוט תקופות העסקה שלכם. עכשיו, אנחנו מכירים פירוט תקופות העסקה בביטוח לאומי. ביטוח לאומי, כשאנחנו פורשים, יש לנו פירוט תקופות העסקה, נכון? והפירוט של תקופות העסקה הזה, הוא תואם או לא תואם למשרד החינוך?
לא בהכרח, לחלוטין.
מאוד. לכן, כשאתם פורשים, לבקש לקבל את פירוט תקופות העסקה, גם מחשבת השכר. אותה בחורה, אותה גברת, בת 68 שפרשה, הוצאנו פירוט תקופות העסקה ממשרד החינוך. היא קיבלה אותם. ואז מה גילינו? שלפני המון שנים, כשהיא ילדה, היו לה שנתיים שהיא החליטה לקחת...
חלט.
חלט. היא לא עבדה, אבל שמרו לה את הזכויות. אז מה צריך לעשות? היא צריכה להשלים את הזכויות האלה. בפוליסות החדשות, בתקופת מלחמה, אנחנו עושים הליך שנקרא ריסק זמני ושומרים את הזכויות. אבל מה קורה לנו אצל עובדי הוראה? היא שילמה ממיטב כספה. היא שילמה עשרות אלפי שקלים, כדי שהשנתיים האלה יחשבו לה כתוספת לפנסיה התקציבית. האם זה הופיע בפירוט תקופות העסקה כשאנחנו ביקשנו?
ביטוח לאומי לא.
גם ב...
גם בזה, שם לא ראינו.
גם במשרד החינוך. ראינו שזה לא נכנס פנימה. מה המשמעות בעצם? המשמעות היא שלכל שנת ותק לפנסיה, היא צוברת 2% פנסיה. הפנסיה שלה, לא הפנסיה, בעצם השכר, אחוז בא מתוך שכר, היא הפסידה שנתיים שהם שווה ערך ל4%, 2% לכל שנה. כשאנחנו עושים חישוב מהיר, מדובר על 800 שקלים כל חודש. 800 שקלים אלי?
פנסיה.
כל חודש. תחשוב כמה כסף היא חסכה. רק בזכות זה שהגיעה לטיפול ובדיקה, כי היא לא ידעה בכלל שעצם זה שהיא שילמה, זה לא נכנס לתוך החישוב. וזה גם הטיפ השני שלנו. כשאתם מוציאים פירוט תקופות העסקה ממשרד החינוך, לוודא בבקשה שכל התשלומים ששילמתם לאורך השנים, חופשות לידה, חלטים, החלטתם לטוס לחול ולחזור, שאתם צברתם את הזכויות ושהן נמצאות שם, כי על שנתיים, שם 800 שקל לא הולך ברגל. זה הרבה כסף לאורך השנים. עוד טיפ שיש לנו לתת לעובדי הוראה, ויש לנו כמובן המון טיפים, אבל זמננו קצר בפודקאסט. העובדי הוראה, אחד מהדברים הידועים זה שהם יכולים לצבור שנים של ותק בעבודה. אבל הפנסיה, בוא נדבר שנייה על הפנסיה התקציבית. כמה מקסימום פנסיה הם יכולים לצבור? כמה שנים?
מה, לא יכול כל הזמן?
לא, רק 35 שנה. זאת אומרת, הם יכולים יותר... הם ימשיכו לצבור זכויות, אבל אחרי 35 שנה הם החליטו לפרוש, נגיד הגיעה אלינו אישה בת 62, צברה יותר מ-35 שנה. 43
שנים.
40 או 43 שנים. מה קורה עם היתרה של הכסף, של הזכות הזו, כי זה לא כסף?
מה, לא הגדלנו את הפנסיה שלה?
לא. הפנסיה שלה נשארה בדיוק אותו דבר, אבל כשהיא פורשת, היא תקבל מענק, שנקרא מענק שנים עודפות. אותו מענק, היא תקבל אותו, ומה היא תצטרך לשלם עליו?
מס.
מס, כמה מס?
35% מינימום.
35% מס מינימום. זה מה שהיא תצטרך לשלם על מענק שנים עודפות.
אז יש לזה פתרון?
בפנסיה התקציבית, לא ממש. Okay. בפנסיה התקציבית נצטרך לקבל את הכסף, אבל יש כל מיני פתרונות מיסוי, שאנחנו דיברנו עליהם גם בפודקאסטים הקודמים. מיסוי זה אומר פריסת המס, אולי דחיית המס, יש אפשרות. אבל מה קורה עם אותם עובדים שאין להם פנסיה תקציבית, אלא יש להם פנסיה, דיברנו על שתי קבוצות, יש את הקבוצה השנייה, יש לנו פנסיה צוברת, או פנסיה ותיקה יותר נכון, בפנסיה הוותיקה, אם אדם צבר מעל 35 שנה, הוא ממשיך לצבור, יש שם הפקדות, הוא לא צובר זכות, ותק, נכון? הוא צובר כסף, ואת הכסף הזה, מה זה המענק שמודפות שם? הוא יקבל את כל הסכום הזה, שהוא והמעסיק יפקיד פנימה, הוא יקבל את זה בחזרה עם ניקוי מה 35%. אממה, אם יגיעו ליועץ פרישה, או אם היום אתם לוקחים את הטיפ להורים שלכם, או אתם לעצמכם, ואתם שמים לב שאתם כבר 36 שנים נמצאים במערכת, ואתם ביקשתם מחשבת השכר לראות שהוותק שלכם מעל 35 שנה, ייצרו קודם כל לבדוק. קודם כל לבדוק האם זה כדאי. אחרי שבדקתם אם זה כדאי, תעצרו בבקשה.
זה לא חד משמעית, ולכן אני שמח על כך שאת מדגישה לבדוק את זה.
נכון,
אבל כי אחרי יהיו כאלה שיגידו, באנו 35, ישר אנחנו הולכים ועושים את הדבר הזה, וזה קצת מסוכן.
נכון מאוד, כי יש אנשים, כל מיני שינויים בריאותיים, יש כל מיני נקודות שחייבים לתת להן את הדעת, ויחד עם זאת, ב-90% מהמקרים, כדאי להם לעצור את ההפקדות לפנסיה הוותיקה. ואז חשבת השכר תגיד להם, אוי ואבוי,
מה עם הביטוח?
איך אתם פוגעים בעצמכם? איזה תוכנית נהדרת יש לכם? איך אתם מבטרים עליה כל כך מהר? ואתם פותחים קרן פנסיה פשוטה. איך אתם עושים דבר כזה? אם חס וחלילה, אותו אדם קורא לו משהו, והפנסיה הוותיקה שלו כבר לא בתוקף, יש לו פנסיה חדשה, נכון? ומה דיברנו גם בפודקאסטים הקודמים? מה יש לנו בתוך קרן הפנסיה?
נכות ויש לנו שערים.
נכות ושערים. זאת אומרת, גם אם אדם הוא לפני גיל פרישה, והוא פותח קרן פנסיה כי הוא עבר 35 שנה, יש לו כיסוי ביטוחי. וואו. אז לא להיבהל ממה שאומרת חשבת השכר, ושיהיה לכם את הכלי לבוא ולהגיד לה, כן, זה נכון. יהיה לי את הכיסוי, ואם חס וחלילה קורה לי משהו היום, אני יכול גם להתחיל לקבל את הפנסיה מהפנסיה הוותיקה. זאת אומרת שגם משם יהיה לי כסף. אז לא לפחד לעשות את הצעד הזה. קודם כל לבצע את הבדיקה.
אבל מה הועילו חכמים בתקנתם? למה הם צריכים לפרק את זה?
אם הם ימשיכו בעצם להפקיד לאותה פנסיה ותיקה, הכסף יוחזר אליהם בניכוי מס של לפחות 35%, נכון? אבל הם יכולים להכיל על זה פטור ממס, והפטור על הפנסיה שלהם יופחת משמעותית. זאת אומרת שפה לא משנה איך תסתכל על זה. כשאדם מפקיד מעבר ל-35 שנה, לא כדאי לו, כמעט, ב-90% מהמקרים, כנראה שלא כדאי לו להמשיך.
ושהוא ממשיך מה קורה? בפנסיה, פוליסה חדשה?
פוליסה חדשה יהיה לו המשך כיסוי ביטוחי, דרך קרן הפנסיה.
וגם מגדיל את הפנסיה,
נכון,
מה ששם לא יגדל.
נכון מאוד. זאת אומרת, אם אנחנו ממשיכים באותה קרן ותיקה, הפנסיה יכולה אולי טיפה לגדול טיפה, כי עושים ממוצע של השכר לאורך השנים, ואם אדם התחיל עם ממוצע נמוך, אז יכול להיות שהשכר יגדל, אבל ברמה משמעותית, בגלל זה עושים בדיקה, ברמה משמעותית, זה עניין של כמה שקלים. זה לא ממש ולא תמיד כדאי, ולכן עושים את הבדיקה לפני, אבל זה טיפ אחד מאוד גדול שכדאי לקחת אותו בחשבון. אז אנחנו זרקנו לכם עובדי הוראה, ילדיהם של עובדי הוראה, כמה טיפים מאוד מאוד חשובים, כמובן שזה מעט מאוד טיפה בים לכל עולם העובדים של עובדי ציבור, עובדי מדינה, אבל אני ממש מבקשת, לפני שעושים איזשהו הליך, קחו את הטיפים שנתנו, תתייעצו, תבקשו, תבחנו, אתם יודעים יותר ממה שאתם חושבים.
עד כאן הפרק הזה של פרישה בקליק. תודה רבה לכם שהייתם איתנו.
אנחנו מזמינים אתכם להאזין לפרקים נוספים במגוון הפלטפורמות של רדיוס 100 FM, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט. אנחנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100 FM, כשעולה פרק חדש, לא לפספס, כדאי לכם לעקוב.
תודה לצוות שלנו כאן באולפן. תודה לך, ליבת.
תודה לך, אלי.
נשתמע בפרק הבא של פרישה בקליק.
פרישה בקליק, פודקאסט ייעוץ פנסיוני ומדריך לפרישה נכונה, עם ליבת קמפלר ואלי יוניאן.